השיעור היום מוקדש לזכותו ולהצלחתו של אורי בן מיכל, שזוכה ללמוד את הדף יומי וחוגג היום יום הולדת 10. מזל טוב גדול וכל הכבוד על הרצון וההצלחה בהתמדה בלימוד הדף היומי בגיל כזה צעיר ועוד מסכת עירובין. מאחל לך להמשיך בעזרת השם מסכתות רבות לאורך ימים ושנים בשמחה ובנחת. בואו נתחיל.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ד במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה שלבים, כשבעצם השלב השלישי הוא יהיה השלב העיקרי, שני השלבים הראשונים הם סוג של הקדמה לשלב השלישי. בשלב הראשון נקדים שלוש הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה שלכל אדם יש 400, בהמשך בדף ממהי נראה מחלוקת איך מודדים את ה-400, אבל יש לו 400 מסביבו, ואת התחום שבת אנחנו מודדים רק מאותם 400 והלאה. עכשיו זה כשאדם נמצא סתם בשטח, אבל אם אדם נמצא בתוך העיר שלו, אז כל העיר נחשבות לו כ-400, ואת התחום שבת מודדים מקצה העיר, ולא מאיפה שאדם נמצא. זאת הקדמה הראשונה, מאוד ברורה, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. הקדמה שנייה זה מה שראינו במשנה בתחילת הפרק, מ-א' עמוד ב', וזה אם אדם יוצא מחוץ לתחום, אז אם הוא נמצא בשטח, אז אין לו תחום שבת, אז יש לו רק את ה-400 שלו. אבל מה קורה אם הוא נכנס לתוך עיר אחרת, שנמצאת מחוץ לתחום שלו, אז רבי יהושע ורבי עקיבא אומרים שגם שם יש לו רק 400, אפילו שהוא בתוך עיר אחרת. לעומת זאת, רבן גמליאל ורבי לזר בן עזריה אומרים שכיוון שהוא בתוך עיר אחרת, אז כמו שאמרנו בהקדמה הראשונה שכל היקף העיר נחשב כ-400, אז גם כאן בערך אותו דבר, אם זאת עיר שהיא מוקפת מחיצה, אז אפילו שזה לא העיר שלו ואפילו שזה מחוץ לתחום שלו, בכל זאת כל העיר זה כמו 400, והוא יכול להסתובב בתוך כל העיר, אבל לא מחוץ אליה כי אין לו תחום שבת, אלא רק את ה-400, פשוט כל העיר זה כמו 400. זאת המחלוקת שראינו במשנה, ורב פסק לכולה כמו רבן גמליאל, כלומר שיש לו את כל העיר. הקדמה שלישית זה ממשנה בנון ב' עמוד ב', לגבי אדם שיצא מחוץ לתחום, אז כמו שאמרנו באופן כללי, יש לו רק 400 והוא לא יכול לחזור חזרה לתחום שלו, אבל מה קורה אם הוא יצא מחוץ לתחום שלו רק 200? אז תנקם הוא אומר שהוא בכל זאת לא יכול לחזור, אפילו שהוא יצא רק אמה אחת הוא לא יכול, רבי לעזר אומר שאם הוא רק יצא 200, הוא כן יכול לחזור, כי אז יוצא שה-400 שלו עדיין נוגעים בתחום שבת שלו המקורי, ולכן כיוון ששני התחומים מחוברים, אז הוא יכול לחזור. עד כאן השלב הראשון של השיר, ראינו שלוש הקדמות. עוד פעם, הקדמה הראשונה זה שסתם אדם יש לו 400, ואם הוא בתוך עיר, אז יש לו את כל העיר, ורק מחוץ על זה אנחנו מודדים את התחום. הקדמה השנייה, אז אם הוא יצא מחוץ לתחום אבל נכנס לעיר אחרת, אז לרבי יהושע יש לו רק דלת אמות, לרבן גמליאל יש לו את כל היקף העיר. הקדמה השלישית, אם הוא יצא רק 200, לתנא קמא זה לא משנה, לרבי אליעזר הוא יכול לחזור פנימה. עד כאן כאמור השלב הראשון של השיעור. השלב השני של השיעור זה שמסופר על תלמיד של רב נחמן שקראו לו נחמיה ברדר רב חנילאי, שהוא למד וחשב על סוגיה תוך כדי טיול, ומרוב שהוא חשב על הסוגיה הוא לא שם לב לאן הוא הולך, ופתאום הוא מצא את עצמו מחוץ לתחום, ועכשיו הוא לא יכול לחזור. אז רב חיסטה בא לרב נחמן וסיפר לו את המצב, ורב נחמן אמר לו, יש שיטה, תביאו הרבה אנשים וכל האנשים יעמדו מסביבו ובעצם יבנו מחיצה אנושית מסביב לאותו נחמיה, ואותה מחיצה תגיע עד התחום שלו, ואז הוא יוכל כבר לחזור לתוך התחום. זאת ההצעה של רב חיסטה, וההצעה הזאת של רב חיסטה בנויה על שתי הנחות עיקריות. הנחה אחת זה שבכלל מותר לעשות מחיצה אנושית בשבת, ושאין בזה בעיה של בניית מחיצה, על ההנחה הזאת נדבר עוד מעט בשלב השלישי של השיעור, והנחה שנייה זה שאנחנו פוסקים כמו רבן גמליאל שאמרנו מקודם בהקדמה הראשונה, כלומר שלמרות שמישהו יצא מהתחום, אם הוא מוצא את עצמו בתוך מחיצה, אז יש לו את כל היקף המחיצה. ואז על ידי ההיקף הזה הוא בעצם חוזר לתחום שלו ביתר, וכמו שלמדנו כבר במשנה בתחילת הפרק, אם אדם חזר לתחום שלו ביתר, אז יש לו עוד פעם את התחום הראשוני. אז זאת הייתה העצה של רב נחמן לרב חיסטה, ועכשיו שואל על זה רב נחמן בר יצחק, מה בעצם שאל רב חיסטה? כלומר, לכאורה גם רב חיסטה יכל לחשוב על אותו רעיון, אלא כנראה שהוא התלבט, האם הרעיון הזה טוב? לגבי מה הוא התלבט, אז אפשר להעלות כאן שלוש אפשרויות, הגמרה מעלה רק שתיים. אפשרות אחת זה שהוא התלבט האם באמת פוסקים כמו רבן גמליאל לגבי זה שכשהוא מוצא את עצמו מחוץ לתחום שלו אבל בתוך מחיצה אז יש לו את כל המחיצה, זאת אפשרות אחת, אבל הגמרה דוחה את זה כי ברור לנו שהלכה כרבן גמליאל, כי הרי רב פסק כך. לכן אפשרות שנייה שרב נחמן בר יצחק מעלה זה שכאן היה מדובר שלא היו להם מספיק אנשים בשביל לעשות מחיצה ממש עד התחום, אלא היה להם מספיק בשביל להגיע עד מרחק של שתי אמות מהתחום, והוא התלבט האם מרחק של שתי אמות זה מספיק, ובעצם הוא התלבט כמו מפוסקים במשנה בדף נון בית עמוד בית שהזכרנו מקודם בהקדמות, כשאדם יצא רק שתי אמות, שלפי תנקמה זה לא משנה, לפי רבי אליעזר אם זה רק מרחק של שתי אמות הוא כבר יכול להיכנס, אז הוא התלבט האם פוסקים כמו רבי אליעזר, והמסקנה היא שכן, ולכן אפילו שהם הביאו אותו רק למרחק של שתי אמות ולא ממש לתוך התחום, זה מספיק והוא יכל להיכנס. אלה שתי אפשרויות שרב נחמן בר יצחק העלה כשהוא ניסה להבין את ההתלבטות של רב חיסטה לגבי אותו מקרה של מחיצת האנשים. מה שהוא לא העלה זה לכאורה עוד אפשרות שההתלבטות הייתה האם בכלל מותר לעשות מחיצת אנשים בשבת ואין בזה בעיה של בנייה. אז רב נחמן בר יצחק לא העלה את זה כהתלבטות, כנראה שהיה ברור לו שלרב חיסטה ברור שמותר לעשות מחיצת אנשים, לכן זאת לא הייתה אחת מההתלבטויות, אבל הוא עצמו, כלומר רב נחמן בר יצחק, הוא כן מתלבט בזה, וזה בעצם הוביל אותנו לשלב השלישי של השיעור, שכאן באמת רב נחמן בר יצחק שואל, מה פתאום מותר לעשות מחיצת אנשים? הרי יש ברייתא שאומרת שאפילו שזה רק מחיצה ארעית, בכל מקרה, אם לאותה מחיצה יש נפקמינה הלכתית, כלומר שהיא מתירה כאן משהו, כמו במקרה הזה, אז אסור לעשות אותה. מה הברייתא? הברייתא היא לא לגבי שבת, אלא לגבי סוכה, שם כתוב שאם דופן סוכה נפל, כך שעכשיו יש לי רק שתי דפנות ולא שלוש, אז אני כבר לא יכול להשתמש בסוכה, ואני רוצה בשבת או ביום טוב להעמיד שם אנשים או בהמה או איזושהי מיטה, בשביל שיהיה לי שלוש דפנות והסוכה תהיה קשרה. אז על זה אומרת הברייתא שזה אסור, כי אפילו שזה מחיצה ארעית, כיוון שהיא מתירה את הסוכה, אסור לעשות את זה בשבת. זאת הקושייה של רב נחמן בר יצחק בשלב השלישי של השיעור, איך רב נחמן אמר שאפשר לעשות מחיצת אנשים, ועל הקושייה הזאת הגמרא עונה תשובה שבעצם רק תסבך אותנו יותר. התשובה של הגמרא היא שנכון שיש ברייתא שהרגע הבאנו אותה שאסור לעשות מחיצה ארעית בשביל להתיר סוכה, אבל מצד שני יש ברייתא בדיוק הפוכה, ששם כתוב שמותר להעמיד אדם בשביל שישמש כדופן סוכה, אז כשרב נחמן אמר לעשות מחיצת אנשים, הוא שמח על הברייתא שמתירה, ולא על הברייתא שלא מתירה. אז זאת התשובה, אבל כאמור היא מסובכת אותנו יותר, כי אמנם פתרנו את הבעיה של רב נחמן, אבל עכשיו אנחנו בבעיה בין שתי הברייתות, איך ברייתה אחת אומרת שאסור, וברייתה אחרת אומרת שמותר. אז בשביל לסדר את שתי הברייתות, הגמרא תציע שלוש הצעות, ההצעה השלישית היא תתקבל. הצעה הראשונה שמופיעה קצת מעל אמצע עמוד א' זה לתלות את ההבדל בין הברייתות במחלוקת תנאים. באיזה מחלוקת? במחלוקת שראינו כמה פעמים במסכת שבת, וזה לגבי פקק החלון, כלומר איזשהו כיסוי שאיתו סותמים את החלון, ומדובר שאותו כיסוי לא מחובר לחלון, כך שהוא לא חלק מהבניין, והשאלה היא האם מותר לסתום את החלון בזה בשבת. לפי רבי אליעזר אסור, לפי רבנן מותר. אז הגמרא מבינה שבעצם מה המחלוקת שלהם? המחלוקת היא האם מותר לעשות מחיצה ארעית בשבת. לרבי אליעזר לא, לרבנן כן. אז נאמר שהמחלוקת בסוכה היא בעצם אותה מחלוקת. הברייתא שאוסרת להעמיד שם אדם היא כמו רבי אליעזר, והברייתא שמתירה היא כמו רבנן. עד כאן הצעה הראשונה, אבל את ההצעה הזאת הגמרא מיד דוחה ואומרת שאתה לא יכול להשוות את המקרה שם אלינו. שם לא מדובר על בנייה של מחיצה מההתחלה, אלא מדובר על תוספת ארעית למחיצה קיימת, שרק בזה רבנן מתירים כי זה רק תוספת. אבל בבנייה מההתחלה גם הם לא מתירים. ממילא אין לנו עדיין מי שיאמר את הברייתא השנייה שהתירה לשים אדם בתור דופן לסוכה. עכשיו רק נעיר בסוגריים שלכאורה יש עוד הבדל בין המקרה שם אלינו, וזה ששם לא מדובר במחיצה שיש לאיזושהי חלות הלכתית, אלא סתם מחיצה, ולכאורה זה יותר קל מהמקרה שלנו, כי אנחנו מחפשים מישהו שיתיר במחיצה שיש לאיזושהי חלות הלכתית, לכן באמת רש"י מפרש ששם לא מדובר על חלון שנמצא בגג, כלומר כשאני שם את פקק החלון אני בעצם לא מוסיף לקיר, אלא מוסיף לגג, וכשמוסיפים לגג, כלומר המחיצה האופקית, אפילו שאין לה חלות הלכתית, זה חמור באותה מידה כמו מחיצה אנכית, כלומר קיר יש לחלות הלכתית, לכן עקרונית אפשר להשוות בין המקרה שם של פקק החלון לבין המקרה שלנו. בכל אופן את ההצעה הראשונה דחינו, כי בינתיים לא מצאנו מישהו שיתיר לעשות מחיצה מההתחלה ולא רק כתוספת. התירוץ השני אומר שבאמת מבחינה עקרונית אין הבדל בין שתי הברייתות לגבי דיני בניית מחיצה. כלומר, באמת שתי הברייתות מסכימות שגם אם המחיצה היא ארעית, אם יש לה חלות הלכתית, אז זה אסור, וזה הברייתה הראשונה, ואם אין לה חלות הלכתית, אז זה מותר, וזה הברייתה השנייה. עכשיו, למה בברייתה השנייה אין למחיצה הזאת חלות הלכתית? אומרת הגמרא בתירוץ הזה כי הברייתה הזאת סוברת כרבי מאיר, שאם אני שם בהמה בתור דופן, זו דופן הזאת פסולה, שמה בהמה תברח. ממילא, כיוון שהדופן ממילא פסולה, אז כשאני שם שם בהמה בתור דופן שלישית, בעצם לא עשיתי כלום, וכיוון שלא עשיתי כלום, אין איזה חלות הלכתית, ולכן זה מותר. ועל זה הברייתא השנייה מדברת, כלומר היא מתירה לשים שם בהמה, פשוט כי באמת לא עשיתי כלום, לכן זה מותר. זה התירוץ השני בגמרא, אבל את התירוץ הזה אנחנו מיד דוחים מהרבה סיבות, שתי סיבות בגמרא ועוד סיבה אחת ברורה ברשי. סיבה אחת לדחות זה שרבי מאיר דיבר רק על בהמה, ואילו הברייתא השנייה שהתירה בכלל לא דיברה על בהמה, היא דיברה על אדם ומיתה, ואדם ומיתה אתה לא צריך לחשוש שהם יברחו, אז לפי רבי מאיר כן עשית משהו, אז זה כן אמור להיות אסור. סיבה שנייה לדחות את ההסבר הזה, זה איך אפשר לומר שבברייתא שמתירה היא מתירה כי בעצם אתה לא עושה כלום, הרי כתוב במפורש בברייתא, עושה אדם את חברו דופן כדי שיוכל וישתה ואישן, כלומר הדופן הזאת היא כן מועילה ובכל זאת מותר לעשות אותה. זאת סיבה שנייה, הגמרא עצמה לא מזכירה אותה, זה מובא ברשי. סיבה שלישית לדחות את ההסבר הזה שהגמרא מביאה, זה שבאמת גם אם נצליח איכשהו למצוא איזשהו תנא שיתיר, כל עוד מדובר בתנא שהיה אחרי המחלוקת של חכמים ורבי אליעזר, לא יכול להיות שהוא יתיר. כי הרי ראינו שגם חכמים וגם רבי אליעזר לא מתירים לעשות מחיצה לכתחילה, אז לא סביר שנמצא תנא שיחלוק עליהם והוא כן יתיר. אז אלה שלוש סיבות למה לדחות את התירוץ השני של הגמרא, ובאמת אנחנו עוברים לתירוץ השלישי. לפני שנראה את התירוץ השלישי, רק נראה עוד פעם את הברייתא שמתירה, ונשים לב שהברייתא שמתירה בעצם מחולקת לשניים, חלק אחד לגבי אדם, וחלק שני לגבי כלי. לגבי אדם היא אומרת, עושה אדם את חברו דופן, כדי שיוכל וישתה וישן, כלומר באמת מדובר בדופן שמתירה את הסוכה. לעומת זאת לגבי כלי אומרת, ויזקוף את המיטה ויפרוס עליה סדין, כדי שלא תיפול חמה על המת ועל האוכלין. כלומר כאן היא לא מזכירה שזה מתיר את הסוכה, אלא זה פשוט מחיצה בשביל צל, בשביל כבוד המת. ולפי החלוקה הזאת, את התירוץ השלישי נחלק לשני חלקים, אחד לגבי כלי, כלומר המיטה, ואחד לגבי אדם. לגבי כלי, אומרת הגמרא, תירוץ מאוד דומה למה שניסינו לתרץ בתירוץ השני, כלומר היא אומרת שבאמת מחיצה ראית, אם היא מתירה משהו היא אסורה, אם היא לא מתירה כלום, אז היא מותרת, ונאמר שהברייתא שאוסרת מדברת על הדופן השלישית של הסוכה, והיא באמת זאת שמתירה את הסוכה, ולכן זה אסור, ואילו הברייתא שמתירה, היא מדברת על הדופן הרביעית. הדופן הרביעית לא נצרכת, וממילא מותר לשים אותה, כי הדופן הזאת לא מתירה כלום, היא רק בשביל צניעות או שלא יהיה קר או חם, וממילא אותה מותר לשים. אז זה התירוץ לגבי מיטה, זה מאוד פשוט. כששוב, כולם מסכימים לעיקרון שאם המחיצה הראית מתירה משהו, זה אסור, אם היא לא מתירה, זה מותר. לגבי אדם, כאן זה קצת יותר מסובך, כי כאן, כמו שאמרנו מקודם, מפורש גם בברייתא הראשונה וגם בברייתא השנייה שמדובר בדופן השלישית, כלומר בדופן שבלעדיה סוכה פסולה, והאדם הזה אמור להתיר את אותה סוכה, ובברייתא הראשונה כתוב שזה אסור, ובברייתא השנייה כתוב שזה מותר. לגבי זה מחדשת הגמרא בשורה השנייה בעמוד ב' שבאמת להפוך אדם למחיצה זה מותר, אפילו שלאותה מחיצה יש חלות הלכתית, כמו להתיר את הסוכה או כמו במקרה שלנו שאיתו התחלנו, וזה מחיצת אנשים בשביל להכניס מישהו שיצא מהעירוב. ולמה זה מותר? כי הרי כל האיסור של מחיצה זה כי זה בונה בשבת, ולעשות מחיצה מאנשים זה מאוד 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 לא דומה לבנייה רגילה, כי זה ממש לא קבוע במהות שלו, ולכן זה מותר. אבל יש לזה תנאי, התנאי הוא שאותו אדם לא יהיה מודע לזה ש בעצם הפכנו אותו למחיצה אנושית. וכך נסביר את שתי הברייתות. הברייתא שאוסרת מדברת על מצב שהוא מודע לזה. הברייתא שמתירה מדברת על אדם שלא מודע לזה. ובזה הסברנו את שתי הברייתות. אז עד כאן עיקר השלב השלישי. בשלב הזה שאלנו מה פתאום שמחיצת אנשים מותרת. הרי יש ברייתא שאוסרת לשים אדם בתור מחיצה לסוכה. על זה ענינו שגם יש ברייתא שמתירה. ובסוף הסברנו את ההבדל בין שתי הברייתות, שבאמת עקרונית מותר להשתמש באדם בתור מחיצה, אפילו שהמחיצה הזאת מתירה משהו, אבל בתנאי שהוא לא מודע לזה. אם הוא מודע לזה, אז אסור. אז עד כאן כאמור עיקר השלב השלישי. עכשיו אגב זה רק נעיר עוד שלוש הערות. הערה אחת זה שבמקרה של התלמיד של הרב נחמן, כמו שאמרנו רגע, צריך להעמיד שבאמת אותם אנשים שהביאו לא היו מודעים לזה שהם בעצם כרגע משמשים כמחיצה. ממילא צריך להניח שרב חיסטה שאירגן את אותם אנשים הוא עצמו לא היה חלק מהמחיצה, כי הרי הוא עצמו כן היה מודע. הערה שנייה זה שהגמרא מספרת ששמואל הקם מכת מרדות אנשים שעשו מחיצה אנושית על ידי אנשים שכן היו מודעים לזה, לכן שמואל היכה אותם, כי הרי כשהם מודעים זה אסור. הערה שלישית זה שמסופר על רבא שכשהם חזרו מהשיעור בשבת, השמה שלו ראה ברשות הרבים כמה כלים של רבא, והוא ניצל את זה שיש הרבה אנשים מסביב לרבא, כך שהם בעצם יצרו מחיצה אנושית בשביל לטלטל את אותם כלים ברשות הרבים, ולהביא אותם לבית של רבא שלא יתקלקלו. אז אנחנו רואים כאן שאפשר להשתמש במחיצה אנושית אפילו בשביל לטלטל ברשות הרבים, שזה כבר דין דאורייתא, בניגוד לתחומים. זה חידוש אחד מהסיפור הזה. חידוש שני זה שהשבת אחרי זה קרה אותו דבר, אבל הפעם רבא אמר לשמה שלו לא לעשות את זה, כי אמנם כרגע אנשים לא מודעים, אבל אם הם יראו את זה פעם שנייה הם כבר ישימו לב, ואז הם כן יהיו מודעים, לכן אפשר לעשות את זה רק פעם אחת עם אותם אנשים, ולא פעמיים, ולפחות לא פעמיים, שבת אחרי שבת. אגב זה הגמרא גם מספרת על לוי, זעירי ורבשי מברכיה, שגם בשבילם טלטלו דברים על ידי מחיצת אנשים בשבת. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה שלבים. בשלב הראשון הקדמנו שלוש הקדמות. הקדמה אחת זה שחוץ מתחום שבת, לכל אדם יש 400, ואם הוא בעיר אז יש לו את כל העיר, ותחום שבת זה מעבר לזה. הקדמה השנייה זה שאם אדם יצא מהתחום שלו ונכנס לעיר אחרת, לרבי יהושע ורבי עקיבא עדיין יש לו רק דלת אמות, אבל לרבן גמליאל יש לו את כל העיר. הקדמה השלישית זה מחלוקת בנון בית עמוד בית במשנה, אם אדם יצא רק שתי אמות לתנא קמא הוא לא יכול לחזור, לרבי אליעזר הוא יכול. בשלב השני של השיעור ראינו סיפור על רבי נחמיה בן רב חנילאי שיצא בטעות מהתחום, ורב חיסטה שאל את רב נחמן מה לעשות, ורב נחמן אמר תעשו לו מחיצת אנשים שיוכל להיכנס. רב נחמן ברב יצחק שאל מה בעצם הייתה השאלה של רב חיסטה, כלומר למה הוא עצמו התלבט האם אפשר לעשות מחיצת אנשים. אז אפשרות אחת זה שהוא התלבט האם פוסקים כרבן גמליאל, שאם יש לו מחיצה חדשה אז יש לו את כל המחיצה, אבל דחינו שזה ברור שפוסקים. לכן אפשרות שנייה זה שכאן מדובר שהם לא הצליחו להגיע עד התחום, אלא רק עד שתי אמות מהתחום, והוא התלבט האם פוסקים כרבי אליעזר שאם זה רק מרחק של שתי אמות זה מספיק, והמסקנה היא שכן זה מספיק. בשלב השלישי של השיעור רב נחמן בר יצחק שאל על הנחה נוספת של אותה מחיצה, וזה שבכלל מותר לעשות בשבת מחיצת אנשים, הרי לכאורה בזה אתה יוצר מחיצת הרי, ומחיצת הרי שמתירה משהו אסורה, כמו שכתוב בברייתא, שאסור להעמיד איש בתור דופן שלישית של סוכה בשביל להתיר את הסוכה. זאת השאלה בשלב השלישי, ועל זה ענינו שיש ברייתא שדווקא מתירה לשים איש בתור דופן, אבל עכשיו אנחנו בבעיה אחרת, למה יש סתירה בין שתי הברייתות, אז על זה הבאנו שלוש הצעות. הצעה אחת זה שזה תלוי במחלוקת בין רבי אליעזר לרבנן לגבי פקק החלון, שרבי אליעזר אוסר ורבנן מתירים, אבל דחינו שגם כשרבנן מתירים זה רק להוסיף על מחיצה ולא לעשות מחיצה לכתחילה. לכן הצעה השנייה זה שהברייתא שמתירה זה רבי מאיר, שלפי רבי מאיר, ממילא אם אתה שם בהמה בתור דופן לא עשית כלום, וכיוון שלא עשית כלום אז גם מותר לעשות את זה, אבל דחינו שרבי מאיר דיבר על בהמה, ואילו הברייתא דיברה על אדם או על מיטה, לא על בהמה, וגם אנחנו מחפשים מישהו שיתיר, אפילו שהמחיצה הזאת כן מתירה משהו, לכן הגענו להצעה השלישית, בהצעה הזאת חילקנו את זה לשניים, אחד לגבי המיטה ואחד לגבי האדם, לגבי המיטה אמרנו שבאמת הברייתא לא מדברת על מחיצה שמתירה, אלא רק לגבי צל, ולכן זה מותר. לגבי אדם חידשנו שבאמת מבחינה עקרונית כן אפשר לעשות מחיצה מאדם, אפילו שהמחיצה הזאת כן מתירה, אבל בתנאי שאדם לא יודע. אז הברייתא שאסרה דיברה על זה שאדם יודע, והברייתא שהתירה דיברה על זה שהוא לא יודע, ובאותו מקרה של התלמיד של הרב נחמן גם כן היה מדובר שאותם אנשים שרב חיסטה אסף לא היו מודעים לזה שהם משמשים כמחיצה כל טוב.